שלום, עמוד נ"ז, פסקה י"ז. אמר הכוזרי, אכן עם הנוהג מנהג כזה ראוי להיגלות בקרבו כבוד השם. אמר החבר,
המנהג זה היה
מועדי השם, הינך רואה כי הארץ אף היא נתחייבה בשמירת שבתות, כמו שנאמר, שבת הארץ ושבתה הארץ שבת לשם. זה מעניין הנקודה הזאת. מה, יש ציווי לדומם?
רגע, זה ארץ מצווה, כן?
זהו, יש מחלוקת בירושלמי בדבר הזה, כן? על מי הציווי? האם הציווי זה על האדם או על הארץ? אמנם כתוב ושבתה הארץ שבת לשם, אז כפשוטו זה כאילו שהארץ יש לה ציווי. מצד שני, אחר כך כתוב שש שנים תזמור כרמך, זרח שדך ושש שנים תזמור כרמך ועשה לגבורך, ובשנה השביעית אתה לא עובד. אז זאת אומרת שיכול להיות ששדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, זה הסבר ל"ושבת הארץ שבת לשם". ויש לזה השלכה, למשל, האם אני צריך לדאוג לזה שהארץ לא תעבד? יש לזה כמה השלכות, למשל לגבי מי שזורע מתחת לתקרה. תקרה, שזה לא דרך הזריעה מקובל, כי אדם זורע תחת כיפת השמיים, ואז יוצא ספק דרבנן, כיוון ששמיטה זונה זה דרבנן, אז עושים ספק דרבנן לכולה, ולכן הרבנות מתירה לזרוע תחת תקרה, כן? בגלל שזה ספק בעצמו בגמרא, ספק דרבנן לכולה.
וגם גויים שמאבדים את
זה, כולם מסכימים שאתה לא צריך למנוע מן הגוי לאבד, אתה צריך למנוע מן הגוי שתהיה לו אדמה בכלל בארץ. אבל אם יש לו, אתה לא מצווה ללכת להפריע לו מלעבוד את האדמה.
אבל אם הציווי על המקום,
אם הציווי על המקום, אז זה משהו אחר. כן, אבל גם אז, זאת אומרת, זה כמו שאתה מכרת בהמה לגוי, כן? אז מותר לה לעבוד בשבת, אבל אסור לבהמה שלך לעבוד בשבת, גם אם אתה לא מצווה על זה. או אם פתאום אתה רואה את השור שלך עולה על הטרקטור ומתחיל להפעיל את הטרקטור בשבת, אתה צריך להפסיק אותו, כן? נגיד לו שבס, כן. עכשיו, אז זה מעניין הנקודה הזאת. פשט הכתוב מבחינת העומק שלו זה שהארץ מצווה, כן? אינך רואה כי הארץ אפילו התחייבה בשביל השבת, אז כמו שנאמר, שבת השם, שבת הארץ, שבת השם. כי זה קשה לומר שארץ מקבלת מצוות. שמעת על ארץ שמקבלת מצוות אתה?
יש ביטויים כאלה.
זה ביטוי, השאלה מה ביטוי הזה הוא ביטוי שירי או ביטוי מציאותי?
השאלה אם עומד משהו מאחורי, זאת אומרת שאנחנו אומרים שהארץ מסתפרה,
זה משמע שזה אומר, אם ככה זה כפשוטו, זה אומר שהארץ היא אישיות.
כן,
זה
הרב אומר, אם הארץ היא קדושה, זאת אומרת זה לא תלוי בשביתה שלנו שהיא תשבות.
נכון.
אם אדם יגיד, שמע, אני רוצה לעבוד באדמה, אני לא אכפת לי מהשביתה, זה מה שנקרא לפני עיוור תן מכשול, כי אתה מחשיב את האדמה, אתה תן לה לעבוד, והיא לא רוצה לעבוד, היא קיבל לא ציווי כמוך.
היא לא כל כך עיוור.
אתה מכשיר אותה
במה שהיא
לא רוצה לעבודה.
אפשר לומר שבאמת כך עולה מפשט דברי הנביאים, שהארץ היא ישות בעלת אישיות. זה לא משהו סתמי, זה משהו עם אישיות. זה נכון, הארץ היא מישהו, ולכן כתוב אז תרצה הארץ את שבתותיה, או הארץ מקיאה את יושביה או אוכל את יושביה. זאת אומרת, יש לארץ הזאת תגובה שונה מאשר כל טריטוריה. לפי זה אי אפשר לקרוא לארץ ישראל שטחים, כי לומר ארץ ישראל שטחים זה בערך כמו לומר שבחדר הזה יש טון וחצי של בשר ועצמות. זה לא נכון מה שאני אומר? צריך לבדוק. טון, יש בערך טון של בשר ועצמות על הכיסאות, נכון? אבל זה אמנם זה נכון מבחינה פורמלית, אבל זה שטחי, כי מצד האמת יש פה בני אדם, יש פה נשמות נתונות בגוף. אז אותו דבר לגבי הארץ. הארץ, אם היא פלטה, אז באמת זה לא משנה מה גודל הפלטה, עיקר שזה מחזיק. כן? אבל אם זאת אישיות, אישיות אתה לא חותך לחתיכות. כן, מה קרה?
מבחינת ביטוי, שבלכות בספר בראשית, שהשם תצא הארץ, ואז התשובה היא, ותוצא הארץ זה, זאת אומרת, יש מישהו שקיבל ציווי והוא עושה אותו.
כן, אפשר לומר. זה יכול לדבר. אני אומר, סגנון התורה מורה לכאורה על מה שאתה אומר. אבל אז אם ככה, זה נכון בכל כדור הארץ. כן או לא?
אז כן, לכל דבר
יש... זה נכון עד, עד דור הפלגה.
ברוך הוא המיש את הארץ, שלא הוציאה את...
כן, נכון, נכון. אבל אני אומר, הייחוס הזה של אישיות לכדור הארץ, אנחנו מוצאים אותו בתורה עד דור הפלגה. עד אז מכונה הארץ כולה בביטוי כל הארץ. לא, ותהי כל הארץ, ויהי כל הארץ שפה אחת, נכון? אחרי המבול, אבל עדיין בדור הפלגה. אחר כך כשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, אז הוא מבטיח לו את כל הארץ. מה זה כל הארץ? כל כדור הארץ? לא, ארץ ישראל, נכון? ויראהו השם למשה רבנו בהר נבו, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד, עד דן, את ארץ אפרים ומנשה. זאת אומרת שכל הארץ, זה הצטמצם בשלב מסוים בהיסטוריה, הארציות שבכל הארצות נעלמה ונותרה בארץ ישראל. חז"ל קושרים את זה למבול, כן? זה פסוק ביחזקאל: ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. מה זאת אומרת? שכל הארצות קיבלו גשם במבול חוץ מארץ ישראל, אז היא לא מטוהרה. זאת אומרת, לא מטוהרה זה כביטוי העממי לטהר עמדה. מה זה לטהר? לחסל, לבטל שם את המציאות החיה. אז זאת אומרת, מה שאין כן ארץ ישראל, המבול לא שטף אותה. כלומר, כל המבול בעצם עשה איזושהי פעולה של ביטול הזהות של הארצות. אז בעצם יש, כל מה שהיה ארצי בארצות התמקד עכשיו בארץ ישראל, והשאר נשאר אדמה. כן.
דנו רבנו שבוע שעבר שהמבול, אמרנו שהוא ירד בצד אחד של כדור הארץ.
כן.
באותו חצי שהארץ הוא במרכזות. איך זה מסתדר?
זה לא מסתדר. כי יש הבדל בין המבול בתור שמה יסוד רוחני לבין מציאות. במציאות אתה יכול להגיד לא ירד על אמריקה. כן? אבל כשהתורה מדברת על זה, היא לא מדברת ככה. היא נצטרת את הרושם שכל העולם כולו נשתף במים. אז מה שחשוב לי זה מה הרושם שהתורה יצרה. בסדר? כן. כי גם ארץ ישראל ודאי שכוסתה במים במבול. חז"ל אומרים, שנכנס מהצדדים.
אז לא צריך את המבול בשביל
אלא שזה לא מה, לא, אבל המבול גילה משהו. גילה שכל העולם כבר נשחט, כלומר צורתו המקורית נעלמה. כן, מה אתה אומר?
שאנחנו מאוד מוצאים, נגיד, התחשב נגיד למדינה כמו מצרים, לא כתוב בארץ אברהם לארץ מצרים, כתוב בארץ אברהם מצרים. לעומת זאת, אבל מה שכן...
לפעמים, אבל לא כארץ מצרים היא. אבל ארץ עכשיו זה משם מספר, ארץ מצרים.
אז מה זה, לא, השאלה שלי זה מה זה לך לך מארצך.
נכון, אז זה ארץ ארם, זה ארץ עם שם נספר. הלאה.
גם
כן, הארץ, אבל לא כל הארץ, כי כל הארץ כבר לא כאן.
אני מתקן מבחינת פשט.
נו, פשט, נו.
בעיקר הגול מן הסיבה שהבריאות, שהחיבור שמתייחס אליהם, מוזכר בתנ"ך, לפני כן, בכל הארץ, יש צמצום. זאת אומרת, הסיפור המתראה מתאר את מה שעובר על הגיבור.
זה אותה שאלה, אתה יכול לשאול אותה שאלה, למה התנ"ך מתייחס רק לגיבור? למה הגיבור שהתנ"ך מדבר עליו הננו כל האנושות פתאום בכל הארצות? הרי זה מתחיל עם כולם, רק אז זה מתאמצל, זה כבר עובר משהו. זאת אומרת שהנושא השתנה.
השאלה
היא
של הגיבור, שכמו
שנעשה
השאלה שהתקלנו את זה קודם, אני הבנתי שכמו שיש בחירה של הגיבור באיזשהו שלב של הגרעין של האדם, הגרעין בגרעין האנושי,
כן, ולפני כן אין גרעין,
אז אותה בחירה נעשתה גם בארץ.
נכון, בדיוק. זאת אומרת שבהתחלה זה פזור בכל העולם ומצטמצם, זה אתה אומר כמו שאני אומר בעצם לכאורה.
כשמסתכלים על הפשט, אז הבחירה הזאת נלווית אל הבחירה של הדיבור.
מה זה משנה?
שהיא לא בתור דבר עצמאי.
אה, לא קשור לארץ, לארץ דווקא. אז זה התעלמות ממה שכתוב בכמעט כל התנ"ך, שלארץ ישראל יש מעמד מיוחד בתור שכזאת. כן? למשל, הארץ אשר השם אלוהיך מביאה שמה לא כארץ מצרים היא, אלא ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. קשה לומר שאתה תגיע ליושביה. אדרבה, מה שהיא יש לה מעמד. אז תרצה הארץ לשבצותיה. ולא תחניפו את הארץ אשר אני שוכן בה. טוב, אמר החבר, אינך רואה כי הארץ אף היא מתחייבה בשמירת שבתות, כמה שנאמר, שבת הארץ, שבת הארץ, שבת לשם, ולכן לא הותר לנו למכור כל נחלה בארץ הזאת לצמיתות, כי כה אמר האלוה, כי לי הארץ. ודע, כי מועדי השם ושבתות השם, כלומר זה קדושת הזמן, תלויים אך ורק בנחלת השם, שזה קדושת המקום. יש פה יחס בין קדושת הזמן לקדושת המקום. הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קופון ג', אומר שהקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום הוא שורש משורשי האמונה, לא יבינהו אלא מי שדעתו עמוקה. מה כל כך צריך פה להעמיק? להבין שהזמן זו פונקציה של המקום, ולכן אתה לא יכול לקבוע קדושת זמנים באופן סתמי. מוכרחים לייחס קדושת הזמנים לקדושת המקום. לפי זה השבת היא תלויה בארץ ישראל. מתי זה שבת? שזה שבת בארץ ישראל. לא, בכלל פשוט להבין את האחדות הבסיסית הזה. עכשיו אתה כבר למדת את איינשטיין, אתה כבר יודע. עכשיו יש פה, לפי זה יוצא שמי שמקבל את השבת באמריקה הוא מחלל שבת, כי הוא עובד, עושה מלאכה בשעה שכבר פה נכנסה השבת, וחוץ מזה הוא בטלן, כי כבר כשיצאה פה השבת הוא ממשיך לא לעשות מלאכה. כלומר הוא גם מחלל שבת וגם מבטל יישובו של עולם. כן, אבל לגבי השבת יש מעמד מיוחד. הרי כתוב בספר יחזקאל שהם הפרו את מצוותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד. כלומר יש פה שני דבר, כל המקום צד אחד ושבתותיי חיללו מאוד, זה משהו בפני עצמו.
אבל אולי המטרה היא שבסדר, זה נכון שכל השנים זה ככה, אבל לא צריך לאותה נקודת זמן שבה תחזור לארץ, ואז עדיין תשמור בשבת.
אנחנו לא נגיד זה שישמרו שבת בחוץ לארץ, רק צריך להגיד שזה לא השבת המקורית. לא נסכלים על זה. כן, זה שאדם עובד באמריקה בשעה שפה השבת כבר נכנסה, הוא לא חייב סקילה על זה, זה אפילו בסדר, זה מותר.
הוא עובד
לא על די רבנן ולא על די אורייתא.
מה מבחינת הציבי
לחצוני? מבחינת הציבי לחצוני הוא בסדר גמור, הוא שומר את השבת, היא משקיעה כשהשמש שוקעת.
לא, אמרנו, אם הוא עובר, כאילו אם הוא
חי
את השבת,
אז
הוא עובר
לרבנן. עובר על דאורייתא. אם הוא יחלל שבת אחרי, בארצות הברית, בשעה שזה שם השבת, הוא חייב סקילה.
סקילה?
כן, אם זה במזיד
ועתרה. בכל הדעות?
בכל הדעות. הוא יחייב סקילה אם זה במזיד ועתרה, בדיוק כמו שמי שחלל שבת בארץ. אבל אנחנו סוקלים אותו משום הציבי לך ציוני.
אני לא יודעת, אבל
אי,
שאתה לא, גם לא
יכול
לעשות
את עבירת
תורה
בחוץ לארץ. לא נכון. כי התורה ציוותה לעשות את המצוות גם בחוץ לארץ משום הציווי לציוני. אבל זה ציווי של התורה. זה גזירה דרבנן של התורה, אם תרצו. אז התורה ציוותה, וזה דאורייתא. לכן הוא יסתכל מדאורייתא משום הציווי לציוני. שלא נשכח כיצד סוטלים שמגיעים לה.
אמר על ישראל איפה הוא אומר כידוע למבינים שזמן ומעקב זה דבר אחד.
יכול להיות
בתפארת
יש גם רשי שאומר את זה בחגיגה.
כן,
רשי מפורש. טוב, בהזדמנות אני אראה לך. אמר הכוזרי, האם אין ארץ סין המקום אשר על פיו נקבע תחילת כל יום ביותר ראשית המזרח לכל החלק המיושב של העולם? מה אתה בספר סיפור? השבת מתחילה בארץ ישראל, לא נכון, השבת מתחילה בסין. בסין, הוא לא ידע על יפן.
הוא חושב שהעולם שטוח?
לא, הוא לא חושב שהעולם שטוח, הוא יודע שהעולם עגול. אבל הוא אומר, עד רבה, כיוון שהעולם עגול חייב להיות כף תאריך. נכון, אז יש כף תאריך. זאת אומרת, עצם ברגע שהתורה אמרה שיש שבת ויום חול, בזה היא אמרה שיש קו תאריך. נכון? מוכרחים להניח.
זה שרירותי סין.
מה?
זה הרבה מוכרחים של סין גם.
לא, סין זה לא שרירותי.
זה רחוק ממנו.
לא, סין זה לא שרירותי. אלא זה המקום הראשון שבו יש צריכה או שקיעה.
זאת אומרת,
מזרחה זה הקצה. אין יותר בני אדם אחרי זה.
זה לא בדיוק ככה, זה בגלל שאנחנו, אלה שקראו פה באירופה, עשו מפה ששמנו את עצמנו במרכז העולם.
לא!
אם המפות היו עשויים על ידי...
עשי לך, אבל זה לא
נעבון, מה שאתה אומר.
נע להכיר.
לא.
אמריקה הצפונית והדרומית, אירופה, אפריקה, אסיה. בסדר? זה העולם המיושב. מה יש פה?
סין.
נכון? פה?
ארץ ישראל.
לא יותר גדול?
ארץ ישראל.
עכשיו.
אבל יכולת לסרטט את זה באותה מידה.
רגע! עכשיו, איפה מתחילה השבת? מה המקום הראשון שבו נכנסה השבת? פה, בסין. זאת אומרת, יש פה אנשים.
מי מכאן אתה מגיע לפה חזרה?
אתה יכול להראות את זה גם שזה שם?
יש מפה כזאת שאומרת אם קולומבוס היה
שם. מה ההיגיון שעומד
לך?
נראה לכם את ההיגיון שעומד לך. אני חושב את הגלובוס. כלומר, אם זה הכדור פה זה ספון ופה פרון, אני אעשה חצר כזה, פה, בגובה של ארץ ישראל, בסדר? תגיד, פה זה קו המשווה, עכשיו אני חותר, ואני שם את הקוטב הצפוני בתוך הלוח. יש לכם פה חצר של כדור הארץ, פה נמצא, פה ארץ ישראל, נכון? פה האוקיינוס, האטלנטי, ופה אמריקה. אוקיי? השמש...
קוטב הצפוני באמצע.
הקוטב הצפוני פה באמצע, אחורי הרוח. בסדר? מקובל עליכם? עכשיו, פה השמש זורחת. מה קורה בסין? אותה שעה? שקיעה. כן, זה זמן השקיעה, נכנסה השבת בסין. בסדר? פה בארץ ישראל. זה חצות היום של ערב שבת. אבל כבר בסין נכנסת השבת. בסדר? ואז השבת לאט לאט כובשת את העולם. נכון? ויום שישי הולך ונעלם לנו, נכון? זאת אומרת, המקום הראשון שבו נכנסה השבת, סין. כי אחרי המזרח פה אין כלום פה. פה זה ים. פה זה האוקיינוס השקט. האוקיינוס השקט. אין שם בני אדם, לכן אין שם השבת. אז מה שאומר כאן החבר, אתה מדבר על ארץ ישראל בתור קובעת השבת, לא נכון. כי אם אתה תלך מזרחה לארץ ישראל, אתה תראה שהשבת נכנסה לפניכם. עוד יותר מזרחה, עד שתגיע לקצה העולם המיושב, שם מתחילה השבת.
אבל זה לא
מה
שאמרתי. החבר אומר לו לפני כן
שהשבת
קשורה לארץ ישראל.
אבל אני רוצה לראות איך. כי כאן שואל אותו, מלך כוזר, זה לא נכון. אני רואה שהשבת התחילה לפניכם. אם כן, ראשית השבת זה סין.
אבל מי אמר לך בכלל שיש שבת בסין?
למה לא? אם יש יהודי שם? או למשל גם לא יהודי. גול. גול. אתה שואל, איזה יום היום בשבוע? מה, אין לו תשובה? יש לו תשובה. ולא ייתכן שבאמצע הארץ המיושבת, באמצע היבשה, פתאום תעבור מיום ליום. כי הרי בני אדם הקדמונים, כשהם התחילו לזוז בארצות, לא קבעו לעצמם, החל מנקודה זו ביבשה, אנחנו נשנה יום. ודאי שלא. הם סחבו איתם את היום שלהם. וזאת אומרת שההתפשטות של בני אדם בכל הכדור הגיעה עד אלפיונות השקט, עד סין, ושם מתחילה השבת.
נכון, כי אז באמת, אם מישהו יקפוץ מסין מיד לאמריקה, הוא יגיד לו שזה יום שישי.
נכון,
באותו רגע. באותו רגע.
אם פתאום יצא, פה יגידו לו, יצא אדוני, יום שישי.
כי זה נשאר עוד מאדם הראשון שכל הימים.
בואו, עכשיו, אז זה משהו שואל כאן. מה? לא, כי הוא טען שיש יחס בין ארץ ישראל דווקא לקדושת הזמנים. אז זה לא נכון. הוא אומר, יש סין. הוא לא סתם הגבול שאדם אליו הגיע, כי אחרי זה אין יבשה. זה לא סתם, זאת אומרת, זה בא להראות שמבנה היבשה הוא כזה. זאת אומרת, אם באמת כל העולם היה יבשה אחת, הייתה לנו בעיה באמת גדולה איך להגדיר את קו התאריך. אבל אפילו בוועידות בינלאומיות שבהן קבעו קו תאריך שונה מזה של ההלכה, כן, קו התאריך לפי ההלכה לא בדיוק עובר שם. מה? אבל בכל מקרה הוא עובר בים. איפה היום עובר קו התאריך? בדיוק בין סיביר לבין אלסקה, שמה העבירו את הקו החותך את כדור הארץ. נכון?
רגע, זה בדיוק
180 מעלות מגריניץ'.
נכון, טעיתי.
אני רוצה שלמרות ההתקרבה הזו והיחסית בין סין לאמריקה,
כן,
יש הפרש ביניהם של 18 שעות?
לא, 6 שעות.
למה
6 שעות? כן, 18 שעות או 6. זאת אומרת, זה לא איך אתה מסתכל.
בגלל שבשעה 12 הקדימו זה 12.
מה, מה בעיה? מה בעיה? מה בעיה? מה זה קו התאריך? זה קו שמוכרח להיות קיים באיזשהו מקום בכדור הארץ, שעובר מהכותב הצפוני עד הכותב הדרומי, הוא אחד מקווי האורך, שדרכו, כבר שאתה עובר את הקו הזה, אתה מחליף יום בשבוע.
הכרחי,
בוא נסביר לך למה.
נגיד כך, בוא נעשה עכשיו, בלי להתחשב בינתיים בדברי המדלים, סין, ארץ ישראל וקיינוס אמריקה. בסדר? ארבע נקודות בכדור הארץ. עכשיו, פה בארץ ישראל נאמר, השעה 12, נכון? השמש פה.
כן.
אז פה השעה 12. פה השעה 24. פה השעה 6 אחרי הצהריים. ופה השעה 6 בבוקר. בינתיים זה מקובל עליכם?
הגיע יום שישי?
כן. עכשיו אני שואל. פה השעה 6 בבוקר של יום שישי,
כן,
נגיד יום שישי. פה השעה 12 של יום
שישי.
פה השעה 6 אחרי צהריים של יום שישי. פה השעה נגיד 11:50, 23:50 של
יום שישי.
יום שישי, נכון?
כן.
פה השעה 12:55 והוא נמצא בדיוק בנקודה הזאת בכדור הארץ, שבה השעה 10:50 עכשיו הוא מאוד מהיר פיסה, הוא מסוגל להגיע תוך זמן קצר למקום הזה בכדור הארץ תוך דקה. במקום הזה שמה זה כבר אחרי חצות לילה. איזה יום זה? זה כבר מתחלף, נכון? יקרה יום שבת, זה בתוך הנחה שהיום מתחלף בחצות לילה, זה מה שלא לא לפי ההלכה, אבל לא שלי. אז עכשיו, אם כן, אם הוא, אז הוא כבר יום מאוחר יותר מהיום שבו הוא היה. אם פה זה יום שישי, אז פה זה כבר שבת, נכון? כן או לא?
יום חמישי.
לא מה חמישי, איפה אתה חי?
אם נמשיך יום שבת, אז נמשיך
איתו. זה יום שישי שממשיך משם, מ-6 בבוקר.
רגע, אל תסתכל פה. לא יודע. אחרי חצות, היום מתחלף. אז אם עכשיו היה יום שישי, עכשיו זה שבת.
לא,
אנחנו חוקים
עכשיו אחורה.
למה אחורה?
כי
הזמן של 23:50 זה הבוקר, זה צהריים, אחרי הצהריים, לילה. אז עכשיו אתה עוד לקראת הבוקר של יום הבא?
לא, עכשיו מתחיל היום.
זה ההתחלה של יום השישי של הקדוש. זה 5 דקות אחרי 12 בלילה של יום השישי. לפי הנוצרים כמובן. של יום שישי.
כן?
זה תלוי, מי שבא
נמצא.
מי שנסע בכיוון הזה בכלל לא מודע למה שאתה אומר. מי שנוסע בכיוון הזה סוחב איתו את יום שישי, זה אתה צודק. אבל מי שבא מבחור חייב איתו יום השבת. שני אנשים פתאום נפגשים פה באחד בבוקר, שואלים, שלום לך, מה אתה עושה פה באחד בבוקר באמצע יום שבת? ומה, שבת? יום שישי.
זה נכון, כי הוא מתקדם בערב שלו גדל.
אתה מעבד פה את נקודת האפס.
אז אני שואל, איפה נקודת האפס? חייבת להיות נקודה שאתה קובע אותה כקצה המוחלט של הימים.
שמצד אחד זה יום אחד.
זה מה שנקרא קו הפרדת התאריך. בסדר? מוכרח להיות בכדור עד איזושהי נקודה שאני קורא לה סוף המזרח ותחילת המערב.
היא לא במקום
יושב. זה יצא לא במקום יושב.
זה
יצא במקום יושב.
זה יצא במקום ככה, לא במקרה.
אם גם כשאתה שם את הזמן, בבני האדם ולא במקום.
יותר יש לי מעט נכון. זאת אומרת, האם לפי הקדוש ברוך הוא יש ימים בשבוע? לא. לפי הקדוש ברוך הוא אין פה לא יום שישי ולא יום ראשון ולא כלום. לבני אדם יש, זאת אומרת. ומדוע יצא את הזכו זה? לא כי יצא הקדוש ברוך הוא כדור הארץ הוא עגול. אנחנו בני אדם הולכים ישר. זאת אומרת, מה שאומר, העולם האנושי הוא ישר בעולם עגול.
כלומר, צורת הקיום שלנו זה ללכת בקווי ישר. אני הולך ישר, 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 אני אגיע לסין. אני אמשיך ישר, 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 כל הזמן, אני אגיע לפה, שוב. אבל כל הזמן יש לי תחושה שהלכתי בקווי ישר. לכן בעצם הברירה היחידה היא לחתוך את הכדור הזה, זה איזושהי פינה, ולפרוס אותו. ואז יוצא שיהיה לנו מזרח מוחלט ומערב מוחלט, ועל פי זה נוכל לקבוע מתי היום מתחיל ומתי הוא נגמר. על זה נכתבו קיתונות של דיו. קיתונות של דיו נשפכו בנושא הזה. איפה קו התאריך לפי ההלכה?
מתי התחילה הבעיה? מתי
התחררה הבעיה? הבעיה הוזכרה כבר בראשונים על מסכת ראש השנה.
אתה מודעים להבעיה?
כן, כן, ודאי. הנה, אחד המקורות זה הכוזרי. אחד המקורות, אנחנו נראה שפה הכוזרי דן בזה בעריכות. הוא לא היחיד. כן? גם רבנו יצחק הישראלי, וגם רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, וטוב, רבי יהודה הלוי הוא אחד מהם, וגם רבי משה קורדובר, תלמידו של אחד מהמקובלים בצפת, כולם דנו בשאלה הזאת. הלכתית. הלכתית דנו בזה, אף על פי שזה לא הייתה שום דווקא מן ההלכה, כי מי היה נוסע לשם? אגב, הראשונים שהייתה להם בעיה במרכאות הלכתית, זה היה מגלן והחבר'ה שלו. כן? זה שעשה את הראשונה, הפורטוגלי הזה, שעשה סיבוב מסביב לכדור הארץ, טוב, אכלו אותו בפיליפינים, אבל המלאכים שלו בכל זאת חזרו לפורטוגל, והדבר הראשון שהם עשו כשהם הגיעו, הם הלכו אל הכנסייה כדי לבקש כפרה על זה שהם עשו את המיסה ביום שני. כי הם עשו את כדור הארץ בכיוון האפור, אז פתאום הפסידו יום. לא, הפסידו יום. ההפך ממה שבז'ול ורן. אז זה שעושה ב-80 יום מסביב כדור הארץ בכיוון האפור. אז הוא מרוויח יום. עם פספרטו, בדיוק. כן, בדיוק.
מה שקורה במצב הנוכחי, זה שבוא נגיד השבת הקרובה, השבת פרשת שמות, יהודי שנגחאי, יש שם יהודים?
כן.
יקבלו אותה 6 שעות לפנינו?
ודאי. השאלה היא, עד איפה, למשל?
כל המועדים נעשים בגלות לפני שנעשים בארץ ישראל?
לא, בחלק המזרחי של העולם נעשים לפני ארץ
ישראל. רבע העולם עושה את
זה? רבע העולם עושה לפני ארץ ישראל, 3/4 העולם עושה אחרי ארץ ישראל, לפי הכוזרי. זה לא פשוט מה שאני אומר. עכשיו אני אבדוק. הבעיה התעוררה בצורה חריפה במלחמת העולם השנייה. הייתה כבר בעיה במלחמת העולם הראשונה, אגב, זה לא כתוב מפורסם, אבל היה גם, אבל במלחמת העולם השנייה, כשישיבת מיר ברחה מליטא דרך רוסיה וסיביר והגיע עד שנגחאי שבסין, ואז הישיבה ישבה שם על איזה אי, ובאי הזה הייתה להם בעיה מתי חלה שבת, האם הם כבר עברו את קו התאריך לפי הלכה או לא. אז היו ביניהם כמה אנשים צדיקים שהיו עושים יומיים שבת, לא בעיה.
צדיקים, אנחנו כנגד עוד
אחרי. רגע, אחר כך הייתה להם בעיה כשהגיע יום הכיפורים. יום הכיפורים, פעל עצום יומיים, זה לא כל כך קל. אם כי, זה מובא בקוסקים, שיש אנשים שמחמירים על עצמם לעצום יומיים ביום הכיפורים, מפני ספקה די יומה בחוץ לארץ. יש דבר.
כמו שני ימי חג, שני חגים של...
כן, כמו שיש, מבנה הספק אתה עושה שני ימי חג, אז לא שיש שני ימי יום הכיפורים, מה הסיבה לא לעשות?
צריך לאכול יום לפני יום כיפור.
מה?
יכול להיות אז שבעצם הוא לא אוכל בתשיעי.
טוב, בסדר, אבל זה פחות חמור. אז הכל, אם הגיע יום הכיפורים, אז הם כבר לא ידעו מה לעשות. שלחו מברק לכל הרבנים בארץ ישראל, הם שלחו לאיזה 15 רבנים וגם לחזון איש, פשוט שני מברקים. עכשיו, הרבנים אמרו, כולם אמרו, תמשיכו כאילו שאתם עדיין בתוך המזרח, בתוך המערב, לא שם עובר קו התאריך. החזון איש חלק על זה וטען שעל פי הכוזרי הם כבר עברו את הקו, ולכן הם צריכים לעשות את יום הכיפורים בי"א בתשרי. וכך הם עשו, כלומר הם אכלו בעשירי וצמו ב-11. היום רוב הפוסקים חולקים על החזון איש בזה, לפי זה יוצא שהם חיללו יום הכיפורים, אבל זה נושא בפני עצמו. אגב, זה באמת כל הסיפור של ישיבת מיר בשנגחאי הוא סיפור מופלא, הזדמנות אולי לדבר עליו.
כן. הכוזרי, כאילו החזון איש פסק שקו התאריך עובר בארץ ישראל.
לא, לפי החזון איש קו התאריך עובר 90 מעלות מארץ ישראל. כלומר, אם אתה לוקח את ירושלים בתור אפס, אחרי 90 מעלות אתה עולה.
איך זה ייתכן שיהיה מישהו בעולם שיהודי שיכול לקיים מועד כלשהו לפני שאני עשיתי את זה? פה בארץ.
זה באמת השאלה שהוא שואל. אתה שואל את השאלה של מלך מוזר. יפה מאוד. זה בגלל שהוא שואל. איך אתה אומר את זה? שהכל תלוי בארץ ישראל. והלא, סין קודמת. נכון? זאת השאלה שהוא שואל.
שאלתי
את זה רק להפך. יהודי בגדל, הבן איש חי, היה מקבל את השבת, חצי שעה לפני ירושלים.
הוא שאל מלך כוזר, איך הוא...
גם
כן מלך כוזר, למה? שאלה כזאת, נכון? הוא לא מבין את מלך נוער, הוא לא מקבל מלך כוזר שאומר ש...
לא,
נכון דבר כזה, שיהודי, שנגיד יחיה בסין, יעשה את זה לפני איזה, זה כאילו אנחנו...
הוא שואל איזה מין שבת זאת, כשעוד לא הייתה השבת של ארץ ישראל. אנחנו נראה שלפי הכוזרים, זה החידוש נפלא של רבי יהודה הלוי, השבת הזאת שהוא מקיים, זה השבת של שבוע שעבר. לא, לא, זה מה שמפתיע, אבל לפי זה צריך להיות שפרשת השבוע שהוא יקרא יש שבוע שעבר, אבל אנחנו נראה איך הוא מגיע לזה.
אז זה מה שקו התאריך עובר לי בישראל
יוצא לפי זה שקו התאריך עובר בארץ ישראל, אבל זה צריך לראות איך הוא אומר את זה. כן, טוב, עכשיו הרבה נחלקו להבין, יש בציקוביה התלמודית בערך יום, אחד הכרכים שיצא, יש ערך הנקרא יום, שם הוסיפו נספח ארוך מאוד עם סיכום ומפות של כל מה שנכתב על הנושא הזה. הרב צימרמן בימינו כתב על זה, והרב מנחם מנדל קשר זכרונו לברכה כתב על זה, ובשאלות ותשובות אחד באמריקה קרא לזה שאלות ותשובות בני ציון, אז יש לו שם גם כן עם מפות ופלפולים וזה דיון שלם על הנושא הזה, אחד מגדולי אמריקה, שכחתי את השם שלו. לא, לא, יש, נכון, אתה צודק, יש גם בני ציון אחד מלבנון, אבל זה לא אותו אחד, זה שוט אחר, כן? הוא היה אשכנזי דווקא, כן, אשכנזי שגר בבירות, כתב שאלות ותשובות בני ציון, אתה צודק, אבל זה משהו אחר. כן? אחד מאמריקה, ספר צהוב, נכון? יכול להיות. היום אני, זה נושא שעד היום הזה מסיק, הרב גורן נדמי לי גם כתב על זה.
הזוהר
לקו התאריך? לא ראיתי בזוהר התייחסות לקו התאריך. יש התייחסות בזוהר לעגילותו של כדור הארץ, וכן, אבל קו התאריך לא זוכר.
כשהיינו מקדשים את החודש פה בארץ ישראל, היינו עושים מדורות, בסוף היינו עושים בשר טבע ומודיעים לחבר בבבל,
נכון,
אתם כבר בראש חודש,
נכון, והשאלה היא הדפו. הדפו אתה צריך לדאוג. כלומר, אם אתה צריך לדאוג, אתה צריך לעשות חשבון, יש פה בעיה, הרי בארץ ישראל ראו את הירח, ונגיד שמישהו שראה את הירח, היחיד שראה את הירח גר בקשמיר, ויש לו מטוס קל, הוא יכול להגיע לסנהדרין ולהעין. השאלה היא, האם הוא צריך להיות במצב שגם בארץ ישראל יראו את הירח אחרי השקיעה? הדפו אתה דורש את זה. טוב, זה... לא פשוט. טוב, נתחיל לראות את הדברים, זה סוגיה מופלאה. אמר יחבר, האם לא מסיני ניתנה מצוות השבת, ולפני זה מאלוש, מקום שם ירד המן בראשונה? כלומר, אתה אומר השבת, קודם כל נדק מתי התחילה השבת של האדם. בני האדם הראשונים ששמרו שבת היו בני ישראל במדבר סיני.
לא בדיוק
מה?
במה לא
בשמות
השבת?
שמרו, שמרו. היו כמה שעברו. אבל קיבלו את השבת. בסדר? בסדר, כפסיק.
זה לא רמה?
מה?
אלוש זה רמה.
מה רמה? במרה אתה מתקרא. כן, לא. מחלוקת. בסדר, תעזור. יש הרבה מה לדבר על זה. הוא אומר שזה באלוש. תאמין לו. תאמין לו. אני יודע שזה לא פשוט, אבל הוא אומר שזה באלוש. הוא לא הראשון שאומר את זה, כבר בחז"ל זה מכיר.
זה היה חידוש של בני ישראל השבת? זה החידוש שגמור?
בוודאי.
לא אבות, לא מסורת.
האם לא מסיני ניתנה מצוות השבת ולפני זה מאלוש, מקום שם ירד המן בראשונה? כי אין השבת נכנסת בכל מקום, כי אם בשעת שקיעת החמה, החל בסיני. כלומר, כשהחמה שוקעת בסיני, מתחילה שבת. אגב, כשהיא שוקעת בסיני, איפה היא נמצאת? מעל איזה מקום בכדור הארץ נמצאת החמה?
כשהיא שוקעת
בסיני? כן, כשיש שקיעת החמה בסיני. אז החמה מעל האוקיינוס האטלנטי. בסדר? האוקיינוס האטלנטי. נכון? בהנחה שהשמש היא זו שמסתובבת מסביב לכדור. זה יותר פשוט לנו להאמין זה כך. בסדר? כן, השבת נכנסת בכל מקום, כי בשעת שקיעת החמה החל בסיני, ואחר כך באיחור מדריג והולך עד קצה המערב. קצה המערב זה מה שקראנו האוקיינוס, ומשם עד מתחת לארץ. מה זה תחת הארץ? ארצות הברית. זה חשוב לדעת שארצות הברית זה מתחת לארץ. אגב, הרבי מלובביץ' אמר שמדוע הוא יושב באמריקה? כדי לגלות את האור גם בצד החשוך. הרב אמר, יש, זה חזק חושב, כי הרי ארץ ישראל במצד השני, אבל לא, היא דווקא, כן, היא הנותנת, ששם יש אור למרות כל החושב. ומשם עד מתחת לארץ, ומשם עד לסין. כלומר, בהנחה שימצא איזשהו יהודי באיי הפסחא, או בניו זילנד, הוא עדיין ממשיך לקבל את השבת שהחלה בארץ ישראל, ומשם עד לסין, שיקצה המזרח לארץ הנושבת, הרי שהשבת חלה בסין 18 שעות אחרי חולה בארץ ישראל.
זה לא סין או סיני, אה?
כן, מסיני ועד סין. לכן נקרא סיני, סיני. כי ארץ ישראל היא... כן?
חזל, חזל ידעו שיש יבשת של...
יש מדרש אחד שאומר את זה, אבל פה ברבי יהודה הלוי נשמע שלא. נשמע שהוא מבין שיש יבשה מסין ועד קצה המערב. כלומר, זה התחום המיושב של העולם, לדעת רבי יהודה הלוי. אין לו ידיעה, כנראה, על זה שיש עוד יבשת מתחת לארץ.
אבל הוא נותן שם הנקודה, הוא אומר משם עד מתחת לארץ.
משם, מתחת הארץ. הוא לא אומר ששם יבשה. עכשיו, גם עד קצה המערב, מה זה קצה המערב? עכשיו, זה דבר לא פשוט. יש באמת מדרשים שמהם משתמע שיש גם יבשה מתשית. הזוהר לפחות אומר את זה במפורש. הזוהר אומר במפורש שיש יבשה מתשית.
מה?
ויקרא, הוא אומר שמה שיש בני אדם. ושהבני אדם האלה, כשאצלם יום, אצלנו לילה, וכשאצלנו יום, אצלם לילה.
מה?
לא. אבל זה מפורש שם.
מילום מילום יאמץ?
לא חושב. מה?
מילום מילום יאמץ, שאצלנו יום אצלם לילה
ואצלם. בסדר, יכול להיות, אבל אז הוא אומר זה, מה אני אעשה? מה? מה שסיברתי שם הוא אומר, אבל יש עוד איזה מדרש, מדרש שכונן, שגם כן ממנו משתמע הדבר הזה. כן? אבל, בסדר. אגב, היו גם מסורות כאלה אצל הגויים. כל מיני סיפורים, לוקיינוס מספר. כנראה, אגב, שיבשת אמריקה נתגלתה משהו כמו 10 פעמים לפני קולומבוס. לא, זהו דווקא באחר הזה, אבל למשל ברור שהערבים הגיעו לאמריקה, וברור שהוויקינגים גם כן הגיעו. כן, מה? מה? בסביבות שנת אלף. יש לנו מפה שנכתבה באיסלנד, ששם רואים את התמונה, ציור של, זה מאוד פרימיטיבי, אבל כתוב כך שיש סקנדינביה, אנגליה, אירלנד, איסלנד, גרינלנד ועוד ארץ אחר כך. זה מצוין. סימן שהם הגיעו לשם. גם הם בעצמם אומרים שהם הגיעו לשם. אז זה לא כל כך פשוט דבר. טוב. מה? הרי שהשבת חלה בסין 18 שעות אחרי חולה בארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא כאמצע, הנה כתוב פה מפורש, כאמצע לארץ הנושבת. איפה שיש בן אדם? כן. ושעת הערב שמש בארץ ישראל היא שעת חצות לילה בסין, וחצות היום בארץ ישראל היא שעת בוא השמש בסין. וזהו הפירוש לסוד הקביעות הנבנית על מרחב 18 שעות, כמו שאמרו חכמנו, נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה. המשפט הזה זה המשפט הקשה ביותר בש"ס. אני אומר לכם מפורש.
מה על הירח?
זהו, זה מה שלא ברור פה בכלל. כתוב בגמרא ששמואל אמר יחילנה לתקונה לכל הגולה, לכל הגולה. אני יכול לתקן את כל הגולה, אני יודע אסטרונומיה טיפ-טופ. אמר לו שמה אחד החכמים, שאל אותו, האם כבודו יודע את פירוש המשפט מברייתא דסוד העיבור, נולד קודם חצות בידוע שנראה לפני שקיעת החמה? שמואל אמר, לא יודע מה זה. אמר לו, מדהה לידע, אז יקד עוד משהו שלא ידע. זאת אומרת, אם אתה לא יודע את זה, יש עוד משהו שאתה לא יודע, אתה לא יכול לדע. רואים שהסודות של לוח השנה והאסטרונומיה היו שמורים בארץ ישראל, ולא רצו לגלות אותם לאמוראים של בבל, לפחות לא בתקופה של שמואל. כן? וזה עד ימי אביי ורבא, שאז מתגלה סוד העיבור.
למה לא רצו?
כי מציון תעשה תורה.
זה לא יעבור
חוץ לארץ,
בבל, אבל...
פחדו שיעבור חוץ לארץ. כן, מאותו סיפור של חנניה בן אחי רבי יהושע. אגב, גם בזמן רבנו סעדיה גאון, אהרון בן מאיר אמר שחכמי בבל לא מוסמכים לקבוע את לוח השנה, כי הם לא מארץ ישראל, ולנו, בני ארץ ישראל, יש ידיעות שאין לכם. עד כדי כך. עכשיו, ואז באמת, כל הסוגיה שלנו כתובה בצורה של רמזים. ורואים שבכוונה הגמרא לא נותנת את הפירוש האמיתי של הדברים, היא רק נותנת כל מיני רמזים. והרמב״ם כותב, ויש לרמב״ם פירוש על, על הסוגיה הזאת, ששם הוא אומר, ניסיתי להסביר את זה בכל מיני אופנים ולא עלה בידי.
מה הבעייתי במשפט הזה כאן?
אתה תסביר לי אותו, פשוט. זה הכל, קשה מאוד להבין.
מה זה חסות כאן? מה קרה?
אתה שואל אותי כבר. זהו. אז עכשיו, אהרון בן מאיר היה גאון ארץ ישראל. בזמן רבנו סעדיה גאון. אז צריך להבין, איך רבנו סעדיה גאון זכה להיות גאון? הרי רבנו סעדיה גאון לא היה בבלי, הוא היה מצרי. והוא לא היה מהמשפחות של הגאונים. בדרך כלל לא שמו ראש ישיבה בבבל, מישהו שלא מהמשפחות של הגאונים. מה שקרה, רבנו סעדיה היה חכם טוב במצרים, היה שישה חודשים בארץ ישראל אצל אהרון בן מאיר, גאון ארץ ישראל, ואחר כך נסע למוסול, שבקורדיסטן. פתאום התחילה מחלוקת חריפה בין אהרון בן מאיר, גאון ארץ ישראל, לבין חכמי בבל לגבי עיבור השנה, לא עיבור השנה, לגבי קידוש החודש, שהעקרונות המתמטיים שעל פיהם חישבו בבבל היו שונים מאשר בארץ ישראל, והוא רצה לקבוע ראש השנה ביום אחר מה שהם קבעו, והייתה מחלוקת חריפה במשך 3 שנים. היה הפרש של יום אחד בין הלוח השנה הארץ ישראלי לבין הבבלי. זאת אומרת, אלה אכלו ביום הכיפורים לדעת אלה, ואלה אכלו חמץ בפסח לדעת אלה. במשך 3 שנים. ואז רבנו סעדיה גאון התערב, הוא עוד לא היה מהגאונים, ולחם מלחמת חורמה נגד בן מאיר. עכשיו, כל המלחמה הזאת נשארה גנוזה עד המאה ה-20. כלומר, יש לנו כמה רמזים בין הראשונים שכנראה שמעו על המחלוקת, אבל קברו את כל זה. ורק במאה ה-20 נתגלו הכתבי יד שמתארים את כל המחלוקת, והיום אנחנו מבינים בדיוק על מה הם דיברו. ובסוף מי שניצח זה רבנו סעדיה גאון, ואהרון בן מאיר נכנע. וכנראה בזכות זה נעשה רבנו סעדיה ראש ישיבה בסורה. היו אסירי תודה לרבנו סעדיה גאון שמנע את הקרע בתוך היד.
אבל למה נלחם נגד לא אחרת בסדר?
כי הוא טען שהוא טועה.
מה זה
נצחון
עם בניי, בארץ ישראל קובעים את זה.
מי אמר לך את זה? זה אתה אומר, הרמב״ם. הרמב״ם מתי חי? אחרי כל הסיפור הזה. עכשיו תראה, הרמב״ם כותב ככה, וזה דבר שלא יבינו אלא מעמיקי החוכמה, ויתעו בו הקראים, וזולתי מן הגאונים. למי הוא מתכוון? רבי סעדיה. רבנו סעדיה הוא מתכוון. עכשיו, מה שמעניין, יש רבנו חננאל כותב שהלוח שנה לא נקבע באמת מעולם, זה גם טענה של רבנו סעדיה. רב סעדיה אומר, הקביעה של הלוח זה לא על פי ראיית הירח בכלל, זה על פי החשבון. רבנו סעדיה גאון, הוא אומר, האמת זה אך ורק החשבון. אז מה? עושים חשבון אסטרונומי, מתי הירח צריך לראות, וזה מה שקובע. אז מה זה העדים שמגיעים לפני בית דין והכל? אומר הסעדיה, זה רק בשביל ההרגשה הטובה, וזה לא האמת. ואז יוצא לפי דבריו שלעולם לא יכול להיות, למשל, שהושענא רבה יוצא בשבת. אז מה זה כל המשניות שמדברות מה קורה אם הושענא רבה יוצא בשבת? אומר, זה תיאורטי, זה לא דבר שיכול להיות. אילו יצויר, הוא עושה שם, הוא משבש כל הסוגיות, הוא מסביר שאין הכוונה לזה. עכשיו, למה הוא עשה את כל זה? כדי להילחם בבן מאיר. עכשיו, זה מעניין שרבנו חננאל אומר שברור שכל הראייה זה על פי, שהחשבון הוא על פי הראייה, וכל האומר אחרת אינו עושה את זה אלא מפני המחלוקת. מה הוא מתכוון? רבנו סעדיה שאמר את זה, זה לא סעדיה היה מחלוקת ביניהם. עכשיו יוצא שבסוף אהרון בן מאיר נכנע. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, לפי הרמב״ם שאומר שזה לפי ארץ ישראל שהולכים, אז מי צודק? לא נכון, רבנו סעדיה. למה? כי בן מאיר הסכים. זאת אומרת, יש לו משהו מעניין. אם הרמב״ם היה חי בזמן המחלוקת, הוא יהיה מצדד בעד חכמי ארץ ישראל. אבל מכיוון שהם נכנעו, סמכותם להיכנע.
אולי נכנעו
לא, לא, הם נכנעו, כי בסוף רבנו סעדיה ניצח. יש שאלה איך הוא ניצח ומה גרם לו לנצח, זה סיפור שלם. אבל אהרון בן מאיר מפורש, ידוע לנו שהוא חזר בו. חזר בו, אז אם כן, מכאן ואילך, ההלכה כמו רב סעדיה גאון, בגלל שאהרון בן מאיר מסכים לו. ככה זה יוצא. כן, אז יש הרבה מה לדבר, מה היה בדיוק המחלוקת? הם נחלקו על תרמה בחלקים. זה כל העניין. כל הסיפור מתחיל מזה. תרמה בחלקים. אתה יודע מה זה תרמה בחלקים? 642 חלקים? מה זה חלק? זה 3 שניות וחצי. כלומר זה 1 חלקי 1,080 בשעה. זאת אומרת 3 שניות וחצי כפול 642 יוצא בערך חצי שעה. יש להם מחלוקת על חצי שעה אחרי חצות היום של המולד. אתם מכירים מה שנקרא דחיות המולד? דחיות המולד. איך האורך של הלוח הזה עובד? לא, זה גרף פשוט ביותר.
יש לנו פשוט עיקרון. הדבר המרכזי בלוח כדי לקבוע איך הלוח נראה זה לדעת מתי חל ראש השנה, באיזה יום בשבוע יחול ראש השנה, ועל פי זה הכל מסתדר. בעצם יש שני מרכיבים, אם זה שנה מעוברת או לא, זה מתי יחול ראש השנה. איך יודעים אם השנה היא מעוברת או לא?
גוח
עד זאת, זאת הכי פשוט, נכון? גוח עד זאת. גוח עד זאת. זאת אומרת, השנה השלישית, השישית, השמינית, ה-11, ה-14, ה-17, ה-19, במחזור של 19 שנה, שבע השנים האלה מעוברות מהן. בסדר? אז אתה לוקח השנה, מחלק אותה ב-19, והיתרה, אם היתרה אחד משבע המספרים האלה, אתה יודע שהיא שנה מעוברת, והיתרה הזו. עכשיו, השאלה, איך אתה יודע באיזה יום בשנה יחול, בשבוע יחול ראש השנה? ולפי זה יקרה, אם השנה תהיה חסרה, כסדרה או שלמה. זאת אומרת, אם מר חשבן וטבת יהיו שניהם בני 30 יום, או שניהם בני 29 יום, או אחד בן 29 ואחד בן 30 יום. ולפי זה הכל מסתדר. עכשיו, יש לנו ארבעה כללים שעל פיהם אנחנו קובעים מתי חל ראש השנה. נקראים ארבעה דחיות. האחד, לא עדו ראש. זאת אומרת, ראש השנה לא יחול לעולם, לא באלף, לא באלף, לא בלב. אין ראש השנה ביום שישי, למרות שבבריאת העולם, אדם הראשון נברא ביום שישי בראש שנה. מה יעשה רב סדר גאון מזה? לא יודע. עכשיו, הגוונים, לא עדו ראש.
זה הוא קבע את
זה? לא, זה לא רב סדר קבע את זה. עכשיו, זה גם לא כתוב בתלמוד התורה. יש, הצילה השנייה זה מולד זקן. מולד זקן, אל תדרוף.
אבל
לא
זה ראש?
מה? ראש השנה. לא, אדו, ראש השנה.
איפה זה עושה פעם ראשונה, אדו?
אדו הזה זה מופיע כבר... זה כדור, לא זוכר בדיוק, אבל... טוב, תדעו את זה. היה להם איזה ניסוח אחר בימי הגאונים. זה שכלול מאוחר. אבל הניסוח הראשון הזה.
מולד זקן, אל תדרוף. מה זה מולד זקן?
המולד, מתי יודעים מה זה המולד? המולד צריך לחול באופן פורמלי, כשרוצים להגיד מתי המולד חל, מתחילים את השעה הראשונה בשעה 6 אחרי הצהריים עד שעה 6 למחרת. זה יממה. נלך, יממה, בחישוב המולד, מתחילה ב-6 אחרי הצהריים, מסתיימת ב-6 אחרי הצהריים של למחרת. לא משנה מתי הייתה השקיעה באמת, לא משנה, כלום. עושים מ-6 עד 6. עכשיו, שעה ראשונה זה בין השעה 6 לשעה 7. בסדר, זה נקרא שעה ראשונה. המולד יהיה, כן, תמיד עוד, נשמחים על המולד. בשעה 5, אין הכוונה שעה 5 בבוקר, אלא בשעה 11 בלילה.
58.
כן. כשאומרים המולד יהיה בשעה 5, הכוונה 11 בלילה.
טוב, אבל היום זה כבר לא ככה. היום אומרים כן, לפי הלילה, כמו הלוח, כמו השעון שלנו, אבל עדיין נשארו, נשארו את החלקים כמו שהיה פעם. הכל מסודש. לא שאלה. עכשיו, יש, מתי זה, אז מה זה חצות היום, לפי המושגים האלה? זה השעה 18. נכון? חצות היום היא בעצם השעה 18 של היום. כמעט שהתחלת בשש החצות. נכון? שש שעות עד חצות, ועוד 12 שעות עד חצות, יוצא השעה 18. כשהמולד מזדקן, זאת אומרת שהמולד יחול אחרי חצות היום, כלומר, אחרי חי שעות, זה נקרא מולד זקן, ואז ראש השנה נדחה למחור.
שהוא בין 12 ל-6
בוקר. לא, אם המולד חל אחרי הצהריים, אם המולד של הירח יחול אחרי הצהריים, דוחים את ראש השנה ביום אחד.
בין 12 ל-6
בוקר. זאת אומרת, שאם, למשל, המולד, לפי מה החשבון שלי, יצא ביום שלישי, בשעה יוטט שעות, וכ"ב חלקים, אז מתי יחול ראש השנה? באיזה יום בשבוע? לא, לא יכול לאכול בזה לפי הכלל הראשון. אז יום חמישי. כלומר, ראש השנה נדחה ביומיים. יומיים אחרי המולד. נכון? זה הכלל של מולד זכר.
הרב, אם בעזרת השם,
אחרי המולד? כן, יומיים אחרי המולד יכול ראש השנה.
זה
מקלקל הכל? לא, אני יודע. יש לזה סיבות גם בגלל הירקות. שלא יתאפשו הירקות בשבת שיתאפו ליד יום הכיפורים וזה, אז מה יהיה, יאכלו סלט לו?
אמרנו שזה...
אם מחזירים את הסנהדרין, זה מעניין את מישהו בכלל?
מה?
אם מחזירים את הסנהדרין, זה מעניין את מישהו
בכלל? אחד, נמחק את הכל.
באמת?
עכשיו, כן. עכשיו, רק כדאי. מה שטען רבי אהרון בן גמליאל, הוא טען שהכלל הזה, השני, הוא השני מתוך ארבע כללים. שני כללים אחרים אני אחסוך מכם. הוא אומר, הכלל הזה לא נכון. מולד זקן יחשב רק אם זה אחרי חי שעות ותרמיו חלקים. כלומר, אם המולד יחול ב-12 בצהריים ורבע, okay. 12 ורבע, okay. לדעת אהרון בן מאיר לא דוחים ראש השנה, ולדעת רב סעדיה גאון דוחים ראש השנה. על זה תלשו את השערות. בסדר?
זה אפילו רבע שעה.
לא, זה יוצא בסוף משהו קצת פחות מחצי שעה. גם בתוך החזרה הזה, זה מה שגורר. בסדר?
טוב.
לגבי המשפט הבעייתי.
כן, נכון. כן, לא עכשיו.
מה שזה מולד, באמת, אתה לא רוצה לבנה.
נכון.